הדף שלנו היום זה בבא מציע ע"ט, אנחנו עושים בסוף ע"ח עמוד ב'. אנחנו ראינו במשנה שאם בן אדם שכר חמור לעשות מלאכתו, ואז לקחו את החמור לעבודת המלך לעשות בו אנגריה, אז המזכיר אומר לסוחר, אל תתבע אותי, זו בעיה שלך, הרי שלך לבניך, הנה חמור, אני נתתי לך, יש לך בעיה עם המלך, לך לדבר עם המלך, זו לא בעיה שלי. הרב אמר שמדובר פה דווקא במציאות שהוא יקבל חזרה את החמור והאנגריה חוזרת, שהוא עוד יוכל לעשות עבודה עם החמור. אם זה אנגריה שלקחו את זה לעבודת המלך לעשר שנים, אז זה שווה לאונס שמת החמור, וכמו שהמשנה אמרה שכשמת החמור הסוחר יש לו תביעה על המזכיר, כך אם לקחו את הבהמה לאנגריה שאינה חוזרת, שהבהמה תהיה שם הרבה זמן, המזכיר לא יקבל כלום עוד מהבהמה הזו, אז הוא כן יכול לתבוע את המזכיר. שמואל אמר, לא, אנחנו מסתכלים האם לסוחר יש חלק בזה שהבהמה נלקחה לאנגריה. אם הוא היה בדרך והם תפסו אותו בדרך, שהוא הלך בדרך שלהם, אז המזכיר אומר לסוחר, שמע, אתה הלכת בדרך הזו, זה לא אשמתי. לך היה יד בזה שלקחו לך את הבהמה, זה לא ענייני. אבל אם הסוחר היה בכלל בדרך אחרת, הם תפסו אותו ואמרו, אנחנו לוקחים את הבהמה, אז מה? זה אונס גמור. אז הסוחר אומר למזכיר, תשמע, לקחו את הבהמה, אין לי שימוש עכשיו בבהמה, תן לי בהמה אחרת תמורתה. אם הוא הולך צפונה והם לוקחים את הבהמה דרומה, אז הוא אומר, הם יוכלו לקחת כל בהמה, זה לא שאני הייתי הולך בדרך שלהם והם אמרו, טוב בוא, אנחנו לוקחים את הבהמה שלך, אנחנו שנינו באותו כיוון. אם שנינו, אני הלכתי צפונה והם הלכו צפונה ואז הם תופסים את הבהמה, אז המזכיר אומר לסוחר, אתה לקחת דרך שנפלת בפח, זה לא אשמתי, אתה נתקלת בהם. אבל אם הסוחר בכלל לא הלך בכיוון שלהם, הוא הלך דרומה, הם הלכו צפונה, פתאום הם תפסו אותו ואמרו, אנחנו צריכים את החמור שלך, להתראות. לוקחים לו את החמור, אז הוא יכול לומר למזכיר, שמע, זה אונס. זה אונס שיכול לקרות בכל מקום, זה כאילו היא מתה, תן לי חמור אחר תמורתה. לא, אני לא גרמתי, לא היה לי שום יד בזה, זה לא קשור אליי בכלל.
גם ללכת איתם, מה לעשות שיש רק כביש אחד והוא צריך לצפון? זה גם, אני לא מבין את זה.
זה נכון, אבל זה נכון שזה אונס. השאלה היא האם הוא הביא אותה למצב של אונס, או זה אונס שבא משמיים. אם הם באים אליו הביתה ולוקחים לו את הבהמה, לא היה לו שום יד בזה. אז אנחנו אומרים, ללכת בכיוון ההפוך זה גם כן עכשיו, כאילו הם באו אליו הביתה. אבל אם הוא נסע, אז הוא הביא אותה לאיזושהי רמה של התקרבות לאונס.
זה מה שאתה אומר, אני לא...
לומר לך את האמת, אם לא היה כתוב בגמרא, כל הדף הבא, יש לי הרבה קושיות כאלה, שזה לא היגיון שאני הייתי אומר, ככה הגמרא אומרת, אני לא מבין את זה. יכול להיות שחסר לנו קצת ממציאות מה היה האנגריה הזו. לא יודע, יכול להיות שחסר לנו פה קצת אינפורמציה, אבל אני גם כן, אני אומר לך איך אני מבין מכוח רש"י, מכוח המפרשים, אבל זה לא מסתדר גם לי.
נראה כאילו שפשוט עובר גדוד של מלך ומלאים לו את הזה.
כן, אז אתה אומר זה אונס והימה.
המלך אומר, וואלה, חמור היה מתאים לי עכשיו.
אני כמוך, אני גם, אילו לא היה כתוב בגמרא, אני גם הייתי חושב שזה אונס והימה וזה לא אחריות שלו. טוב, חזרה לגמרא. מי תראי. אז עכשיו אנחנו שואלים שאלה. כתוב בברייתא, הסוחר את החמור והבריקה או שנשתתתה. החמור הזו נהייתה קצת עיוורת, נהייתה קצת שוטה, חמור זה כבר קשה לסמוך עליו. אז אומר לו, הרי שלך לפניך. הברייתא אומרת, המזכיר יכול לומר לסוחר, מה אתה רוצה ממני? אני הזכרתי לך, זה קרה אונס, זה לא אשמתי, לא אחריות שלי. הנה, החמור אצלך, מה אתה רוצה? מתה או שנעשית אנגריה, חייב להעמיד לו חמור. אם היא מתה, אז זה גם המשנה אמרה, שהמזכיר אחרי לתת לו חמור תמורתה. מה אם היא נעשית אנגריה? אז במשנה שלנו כתוב, המזכיר לא אחראי. בברייתא פה כתוב שהוא כן אחראי. אז אנחנו אומרים, רגע, יש לנו פה סתירה בין הברייתא למשנה. במשנה כתוב שבמקרה של אנגריה המזכיר לא אחראי. במשנה כתוב שהוא לא אחראי, בברייתא כתוב שהוא כן אחראי. אומרת הגמרא, פישטא מה לרב לא קשה, כאן באנגריה חוזרת, כאן באנגריה שאינה חוזרת. רב אומר, במשנה מדובר, למה המזכיר לא אחראי? כי הוא אומר, תתקבל את זה חזרה עוד יומיים. לך תעקוב אחרי זה, תקבל את זה חזרה, זה לא אחריות שלי. הברייתא מדברת על מציאות שהוא אף פעם לא יקבל את זה חזרה, ממילא זה שווה למטה, ככה הרב יסביר. אבל לפי שמואל שאמר לא מעניין אותי אם זה אנגריה חוזרת או לא, זה תלוי האם היה לך יד, האם אתה עזרת לגרום לאונס הזה, אלא לשמואל קשה, וכי היתמה לשמואל נמי לא קשה. אתה תאמר לי, מה, למה זה קשה? לפי שמואל, אני אומר, המשנה מדברת, למה המזכיר לא אחראי? כי הוא היה בדרך הליכתה, ולמה בברייתא המזכיר כן אחראי? כי זה היה בדרך הפוך, זה לא היה בדרך הליכתה. אתה תרצה לתרץ ככה, כאן שבדרך הליכתה נתלה, כאן שלא בדרך הליכתה נתלה, אתה לא יכול לתת לי את התירוץ הזה, כי בהמשך הברייתא יש לי את רבי שמעון בן אלעזר, שזה דעתו. אז תנא קמא לא סובר את זה. אתה לא יכול לומר לי שזה פשט בתנא קמא, כשרבי שמעון בן אלעזר בא וחולק על זה. אז וחית, אם אתה אולי תתרץ לי שמואל נמי לא קשה, כאן, במשנה שאני אומר שהמזכיר לא אחראי, מדובר שבדרך הליכתה נתלה. הוא הלך בכיוון הזה, ואז באו הנגר ולקחו את זה. וכאן, בברייתא שכתוב שהמזכיר כן אחראי להשלים לו את הבהמה, מדובר שלא בדרך הליכתה נתלה. אולי תרצה לתרץ ככה, אתה לא יכול. המדיקטני סייפה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם בדרך הליכתה נתלה, אומר לו הרי שכה לפניך, ואם לאו חייב להעמיד לו חמור, אם זה דעת רבי שמעון בן אלעזר, שהוא עושה את החילוק הזה בין דרך הליכתה ללא בסוף הברייתא, מכלל תנא קמא לא שאני לי. אני מבין מזה שלפי תנא קמא אין את החילוק הזה, אז אתה לא יכול לתת את הפשט הזה בתנא קמא, ממילא יש לך סתירה בין הברייתא למשנה, ולפי שמואל זה לא מסתדר. אמר לך שמואל, עמיקי רבי שמעון בן אלעזר דקאי קבתי. שמואל אומר, רגע, רבי שמעון בן אלעזר אומר בדיוק מה שאני אומר, שזה תלוי בדרך שזה הולך. אז אני אדם, רבי שמעון בן אלעזר, אז אני הולך כדעת יחיד, כמו רבי שמעון בן אלעזר. אי בהתאם, אולי אפשר לתרץ גם אחרת. כולה רבי שמעון בן אלעזר, וחסו ומחסה והכי קטני. אני עושה חסו ומחסה, הברייתא בעצם תהיה כולה שיטת רבי שמעון בן אלעזר, כפי שמואל. למה יש לנו אינטרס לדחוק לפי שמואל? כי אמרנו הלכה כשמואל בממונות. מאחר והלכה כשמואל בממונות, אז זה שהברייתא מסתדר טוב לפי רב, יפה מאוד. אבל לנו יש אינטרס שהברייתא תסתדר טוב לפי שמואל, כי בפשטות ההלכה תהיה כמו שמואל פה. אז אנחנו אפילו נעשה חיסוי מחסה והכי קטני. יש לנו תירוץ ראשון דחוק, ובהתאם נעשה חיסוי מחסה. כולה רב שמן עזרי וחיסוי מחסה והכי קטני. בעצם אנחנו נעשה תוספה לברייתא. הברייתא, כשהיא אמרה, סוחרת החמור ובריקאון נשתתית, אומר לו הרי שלך לפניך, זה נשאר במקומו. מה היה קשה לנו? המשך הברייתא. מת או שנעשה את הנגריה חייב להעמיד לו חמור. הקושי היה למה בהנגריה המזכיר אחראי. הרי במשנה כתוב שבהנגריה הוא לא אחראי. אז פה נוסיף. באמת דברים אמורים שלא בדרך הליכתה. כל זה התוספת. עכשיו אנחנו עושים תוספת כדי שכל הברייתא תסתדר, שתהיה שידת רבי שמעון בן אלעזר. באמת דברים אמורים שלא בדרך הליכתה נתלה. אבל נתלה בדרך הליכתה. אומר לו הרי שלך לפניך דברי רבי שמעון בן אלעזר, שהיה רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם בדרך הילוכה נתלה, אומר לו הרי שלך לפניך, ואם נב חייב להעמיד לו חמור. אז אנחנו פשוט אומרים, הסיפה זה הגדרה של הרישה. כשרבי שמעון בן אלעזר אומר, זה תלוי האם הם לקחו את זה בדרך הליכתה או לא, הוא מגדיר את הרישה, הוא לא חולק על הרישה, וכולה תהיה שיטת רבי שמעון בן אלעזר, ולא רק זה, אז יוצא שהברייתא היא תומכת בשמואל. שכל החילוק מתי המזכיר אחראי אם הבהמה נקחה לעבודת המלך, או אחראי, המזכיר אחראי, כשהסוחר יכול לטעון, אני לא עשיתי כלום לגרום את זה, אני אפילו לא הלכתי בדרך הזו. אם הסוחר עשה אפילו קצת, שגרם את זה, אז המזכיר אומר, תשמע, זה אונס. מה זה החיות שלי על אונס? אתה שחרת את הבהמה, תפסו אותך אנשי המלך, זה בעיה שלך, זה לא בעיה שלי. אתה הלכת בדרך שתפסו אותך. אם הוא ישב בבית, אז הוא יכול לומר לו, מה ההבדל בין אם הם תפסו את זה או היא מתה? אני לא עשיתי כלום, הם באו ותפסו את זה. אם הוא הלך בדרך ההפוכה, והם באו ותפסו לו את החמור, אז הוא טוען, אני לא עשיתי כלום, זה אונס. אתה תספק לי את החמור. עכשיו, בהמשך העמוד הזה, אנחנו נראה הגדרה יותר מדויקת מתי המזכיר באמת אחראי. זה קצת תלוי מה הייתה ההגדרה. האם אני אומר, אני אביא לך את הסחורה עד שם, אני אתן לך חמור, אל תדאג, אתה תגיע עד שם עם הסחורה. אז אני אומר, אתה אחראי, לא משנה, אם החמור הזה מת, תביא לי חמור אחר. אם אתה שכרת את החמור הזו, אז אני לא אחראי, החמור הזו מת, אז בעיה שלך. זה הגמרא בהמשך עמוד תגדיר את זה.
אבל אתה, לגבי האנגריה, שעכשיו אני מבין. אתה חושב שאולי אתה התכוונת לזה ואני לא הבנתי, שהכוונה פשוט שידוע, שהאנגריה הולכת באיזה ציר מסוים.
אני לא רוצה לומר אותך, זה לא כתוב.
אני חושב שאפשר להגיד אחרת. לא יודע אם אפשר להגיד
אחרת. לא מצאתי מי שאומר את זה, אני מסכים איתך. אני לא אומר שאף אחד, לא עברתי על כל הראשונים, אבל אני מסכים איתך שאם זה היה כתוב, אז אתה אפילו לא יכול לטעון שזה אונס. אבל כנראה שיש צדדים שזה איזשהו גדר של אונס שהוא לא בדיוק מוות. אתה ראית את הנגריה, היית צריך להשתמט, אני לא יודע.
לא תמיד הם הולכים שם, אבל זה ידוע שאם הם הולכים, אז הם הולכים בציר. בסדר, אז תגיד שלא, זה לא מוכרח שהכנסת את עצמך לאונס בידיים. ממש, כאילו אתה הולך ממש איפה ש... סביר להניח שיחטפו לך את החמור, בגלל שהם עוברים שם. אז כנראה שלפעמים הולכים שם, לפעמים לא הולכים שם.
אני שומע את ההיגיון, לא יודע. אומרת הגמרא, אז מה יצא לנו עכשיו? אנחנו רוצים לומר שהברייתא תסתדר לפי שמואל, ומה נאמר? לפי שמואל יש לי, כל הברייתא היא רבי שמעון בן אלעזר, ברישא כשאנחנו אמרנו שלקחה אותה הנגריה, המזכיר מחויב לתת לו חמור אחרת, מדובר שזה היה שלא בדרך הליכתה, זה אונס גמור, אני בכלל לא הלכתי בדרך הזו, ומאוב תפסו לי את החמור, והכל מסתדר לפי שמואל. עכשיו הגמרא אומרת, איך אתה יכול לומר שהרישא של הברייתא, הכל יהיה שיטת רבי שמעון בן אלעזר? וממצית מוקמדלק רבי שמעון בן אלעזר. האם אתה בעצם יכול לומר שבהתחלת הברייתא זה שיטת רבי שמעון בן אלעזר, והקטני רישא, סוחר את החמור והבריקה או שנשתתה, אומר לו, הרי שלך לפניך. מה היה בהתחלה לגמרי של הברייתא? אמרנו, כשהבהמה פתאום נהייתה עיוורת, קצת עיוורת, או היא נשתתה, אז המזכיר אומר, זה לא בעיה שלי, נתתי לך חמור, הנה החמור. הרי שלך לפניך. עכשיו, זה, אנחנו טוענים שכל הברייתא היא שיטת רבי שמעון בן אלעזר, כדי להתאים את זה לשמואל. אז אנחנו אומרים, רגע, הרי, ואילו רבי שמעון בן אלעזר אמר, הסוחר את החמור לרכוב עליה והבריקה או שנשתתה, חייב להעמיד לו חמור. רבי שמעון בן אלעזר סובר, שאם זה קרה שהיא נהייתה קצת עיוורת, או שהיא נשתתה, אז המזכיר כן אחראי. ואילו בברייתא הזו בהתחלה כתוב שהוא לא אחראי. אז איך אתה אומר לי שכל הברייתא תהיה שיטת רבי שמעון בן אלעזר, נעשה חיסורי מסרה? הרי בהתחלת הברייתא כתוב שכשהיא נשתתה או נהייתה עיוורת, אז המזכיר לא אחראי, ואילו רבי שמעון בן אלעזר סובר שהמזכיר כן אחראי.
אבל זה הולך למזכיר או
הסוחר? לא, זה הולך למזכיר, הכל הולך למזכיר. אמר רבא בר רב הונא, לרכוב עליה שאני... תדייק, הוא אומר. מתי רבי שמעון בן אלעזר אומר אתה לא אחראי? כשאתה לוקח סחורה ואתה מושך אותה מקדימה, אז יש לך שליטה. היא נהייתה קצת עיוורת, אתה מכוון אותה, אתה אוחז אותה מקדימה. היא נהייתה קצת שוטה, אתה תופס אותה ברסן, יש לך שליטה טובה עליה. אבל הברייתא, מתי הברייתא אמרה שהמזכיר אחראי לתת לך בהמה תמורתית? הברייתא אמרה, כשאתה שכרת את הבהמה לרכוב עליה, אתה רוכב על הבהמה, פתאום היא שוטה, היא מתחילה לקפץ לך, אין לך כל כך שליטה כשאתה מלמעלה. אתה עליה, היא יכולה לזרוק אותך, היא יכולה ללכת לאיזה כיוון שרוצה, אין לך שליטה. מתי רבי שמעון בן אלעזר אמר המזכיר לא אחראי לספק בהמה אחרת? כשאתה שכרת את הבהמה לצורך עבודה, לצורך עבודה אתה תופס אותה מקדימה, היא לא יכולה לברוח, היא לא יכולה לעשות שטויות. אז אני אומר, זה קצת יותר קשה, היא נהייתה שוטה, היא נהייתה עיוורת, בסדר, עדיין הרי שלך לפניך.
אבל שאלה, יש לזה דין שינוי, כשאתה לוקח את החמור למסע, אתה רוכב עליו.
אני שומע, אבל אומרת הגמרא, התירוץ של רבא בר רב הונא זה שהברייתא כן מסתדרת לפי רבי שמעון בן אלעזר, לרכוב עליה שאני, לצורך רכיבה, גם רבי שמעון בן אלעזר מודה שאם היא נהייתה שוטה או נהייתה עיוורת, נהייתה קצת עיוורת, אז הסוחר יש לו טענה טובה והמזכיר צריך לספק בהמה אחרת. אמר רב פאפא, בכלי זכוכית כלרכוב עליה דמי. אם אתה לקחת את הבהמה הזו לסחוב כלי זכוכית, אז גם שם אני אומר, זה אותו דבר כמו לרכוב. אתה לא יכול לקחת כלי זכוכית, דבר שהוא עדין ורגיש ועלול להישבר, על בהמה שניתה לך שוטה, או שהבהמה הזו ניתה עיוורת. אנחנו טוענים, מתי רב שמעון בן אלעזר אומר, אתה לא יכול לתבוע את המזכיר שהיא נשתתה? מתי אמר את זה? כשאתה לוקח מסע, אתה לוקח ערימת עצים. אז זה קצת יותר קשה, כי הבהמה כבר לא רואה. עדיין, הוא אומר, המזכיר טוען הרי שלך לפניך. הברייתא שאמרה שאתה יכול לטעון למזכיר תן לי בהמה חילופית, זה כשאני רוכב עליה לרכוב עליה, אני לא יכול על בהמה שוטה לרכוב, אני יכול להוביל סחורה, זה קשה, אבל אני יכול לרכוב, אני לא יכול לרכוב. אז רב פאפא מוסיף, גם לסחוב כלי זכוכית אתה לא יכול על בהמה שוטה, וגם רבי שמעון בן אלעזר יודע שאתה...
אני יודע שהוא שכר אותה מנד להרכיב עליה כלי
זכוכית.
אז הייתה אומר הרי שלך לפניך.
אז הוא לא יכול לומר הרי שלך לפניך. אז הוא יכול לטעון למזכיר, תן לי בהמה תמורתית. המזכיר לא יכול לומר לו הרי שלך, הרי שלך לפניך. ברור? כן? אומרת הגמרא, מה רבא ברב הונא אמר רב? ועכשיו אנחנו מתחילים סוגיה חדשה. הסוגיה הזאת תהיה איתנו עכשיו עד עמוד ב'. כן, חבר'ה? אוקיי. אמר רבא ברב הונא אמר רב. הסוחר את החמור לרכוב עליה. הוא סחר בהמה. הוא אומר, אני נוסע עד צפת. עכשיו, הוא בדרך לצפת, ומתה לו בחצי הדרך. עכשיו היא מתה. אז אנחנו למדנו במשנה שכשהבהמה מתה, המזכיר אחראי לתת לו בהמה תמורתית. אבל פה יש לי מציאות שהמזכיר טוען, תשמע, חצי דרך נסעת עם הבהמה שלי, אז חצי תשלם לי. אז רבא ברב הונא אמר רב, אם הוא שכר את החמור לרכוב עליה ומתה לו בחצי הדרך, נותן לו שכרו של חצי הדרך, ואין לו עליו אלא תרומת. הוא אומר, מה, תקעת אותי בהמה זקנה, בהמה מתה, נתת לי בהמה לא טובה, אבל הוא לא יכול לתבוע ממון. הוא יכול להתלונן עליו, הוא יכול להיות כועס עליו, הוא לא יכול לתבוע ממנו ממון, כי מבחינה ממונית זה אונס, והוא כן צריך לשלם על חצי הדרך. זה הציטוט של רב. עכשיו הגמרא תנסה להבין על באיזה אופן מדובר. היחידמי, אידי שכיח להגורי, אם מדובר שהבהמה מתה לו בתל אביב, אז בתל אביב הוא יכול למצוא בהמות אחרות, מה הבעיה? שכיח להגורי, מצוי שהוא יוכל לזכור בהמה אחרת, אז תרומן מעביד את זה, על מה הוא כועס? הוא תוך כמה דקות הולך, סוחר בהמה אחרת. יפה. איד לא שכיח להגורי, התירוץ שלך הוא תירוץ של תוספות. ממשך הסוגיה. נראה, איד לא שכיח להגורי, איגר ביי למיטב לי. אם הוא לא יכול למצוא בהמה אחרת, מה הוא משלם לו על חצי הדרך? הוא תקוע עכשיו, הוא לא מוצא בהמה אחרת לזכור. הוא תקוע, אז למה הוא צריך לשלם על חצי הדרך? איזה טובה עשית לו? אומרת הגמרא, לעולם זה לא שכיח להגורי, מדובר שהוא לא יוכל למצוא לזכור, ונוסיף את הנקודה של נירל, זה תוספות פה אומר. הכוונה היא, הוא לא יוכל למצוא לזכור באותו מחיר. זה לא יעלה לו עכשיו חצי מחיר שער הדרך. ומשום דאמר לי, אילו בית למיטה, הדחה, להביג הבית למיטה, כי המזכיר טוען לו, תשמע, נכון אתה תקוע, אתה צריך עכשיו שלם יותר לזכור בהמה אחרת. אבל אם אתה היית רוצה להגיע לפה, אתה חצי דרך עשית? לא היית צריך לזכור במה לעבוד פה. אז את החצי הזה תשלם לי.
אז
אז רב אמר, הסוחר את החמור לרכוב עליה ומתה לו בחצי הדרך, נותן לו שכרו של חצי הדרך, ואין לו עליו אלא תרומת. שאת הגמרא היחידה. איד שכיח להגורי, אם מדובר שם בהמה מתה במקום שמצוי לזכור בהמות אחרות, אז תרומות, מה יביד את זה? מה שייך שיש לו טענות עליו? הוא הולך וסוחר בהמה אחרת, ממשיך את הדרך. איד לא שכיח להגורי, אם הבהמה מתה לו במקום שהוא לא יכול למצוא בהמה אחרת, לזכור, איג רבי למתה בלי, מה הוא חייב לשלם לו את הכסף על חצי הדרך? הרי עכשיו הוא תקוע, הוא לא יכול לזכור בקלות בהמה אחרת, יעלה לו הרבה כסף. אז למה הוא צריך לשלם חצי הדרך? אומרת הגמרא, לעולם זה לא שכיח להגורי. רב דיבר על מציאות שהבהמה מתה לו במקום שלא מצוי בהמות לזכור, ובכל זאת, ומשום דאמר לי, בגלל שהמזכיר יכול לומר לסוחר, אילו בית למיטה, הדחה להביג הבית למיטה, אם היית רוצה להגיע עד פה, לא היה עולה לך כסף. אתה השתמשת בבהמה שלי עד פה, תשלם לי את המחיר עד פה, חצי מחיר.
יש
שאלה,
כמו שראינו מקודם עם רבא, זה פעם מתאיה, לגבי קניין. אני קניתי ממך לא בשביל חצי דרך, אני שכרתי ממך על דעת שאתה תזכיר לי את זה לדרך שלמה, אז אני לא מבין את הטענה שלו עכשיו שהוא טוען לא מזכיר.
שאלה טובה. בוא נראה. זה אולי קצת יתורת על ידי המשך סוגיה. זה שאלה טובה. איך ידע מי, אז הגמרא עכשיו מתעמקת בכיוון שנראה למעלה. לא בדיוק, אבל זה כבר יתרץ לנו גם את זה. איך ידע מי? אידה אמר לחמור סתם, מה היה הדיבור ביניהם כשהוא שכר את הבהמה? הוא אמר לו, אני רוצה לזכור חמור. אז אנחנו אומרים, בסדר, אם אתה אמרת חמור סתם, אז זה כמו חברה. אנחנו אמרנו, אנחנו נביא אותך עד שם. חמור זה, חמור אחר, מה זה ענייני? אתם התחייבתם שאני אגיע עד שם. אז אם הוא אמר לו חמור סתם, החייב להעמיד לו חמור אחר, אז הוא אחראי לבדות שיש לו חמור. הוא אמר, אני אספק לך חמור עד צפת. יובי, אז החמור הזה מת, תביא לי חמור אחר. אני לא צריך לחפש חמור אחר, אתה תביא לי חמור אחר. כן? אידי אמר לחמור זה, אם ההסכם ביניהם היה, אני סוחר את החמור הזה להוביל אותו עד צפת, אז בסדר, חמור מת, זה לא אחריות שלי, אבל אם יש בדמי הליקח, ייקח. יש לנו דין שכשאני סוחר את הבהמה הזו, אז הבהמה הזו משובדת לי להגיע עד צפת. עכשיו היא מתה. אז מה שווה נבלה של חמור? אני יכול למכור אותה ב-200 שקל. אולי אני יכול לקנות בהמה טרנטה ב-200 שקל? אז שיקנה בהמה טרנטה ב-200 שקל. הרי החמור משובד לו להגיע עד שם. אז למה אנחנו אומרים, תשלם לו חצי הדרך ותלך תזכור בהמה אחרת? למה? תיקח את הכסף שאתה מוכר את הנבלה ותקנה חמור שתוביל אותך עד שם. אז הגמרא אומרת, תירוץ פשוט, לא צריך, בשביל לדמה, לקח. מדובר על מציאות שבמחיר של נבלה אתה לא יכול לקנות חמור אחרת. בכלל, זה הפתעה שיש כזה מושג. לי זה היה הפלא, שבהמה מתה אתה יכול למכור ולקנות בהמה שתוביל אותך שער דרך. בסדר, אבל זה מציאות. או, נהדר, זו השאלה הבאה של הגמרא. יפה. זה השלב הבא של הגמרא. אז הגמרא אומרת, טוב, אז אתה רוצה לומר שמדובר על מציאות מה? רב, כשהוא אמר לי, כשהיא מתה בחצי הדרך, אני משלם חצי מחיר וסוחר לשער הדרך. אמרנו פה, על מה רב מדבר? רב מדבר ששכרתי חמור זו, וחמור זו אין בדמיה עכשיו, בנבלה, אני לא יכול לקנות חמור אחרת. אז הגמרא אומרת בדיוק מה שיצחק טען. מה אם לזכור בהמה אחרת? אם יש בדמיה לזכור, יזכור. כן? למה שאני לא אקח את הכסף של הנבלה ואזכור בהמה להגיע עד שם? הרי הבהמה משובדת לי להגיע עד שם. אומרת הגמרא, רב לטעמי. בעצם יש דעה שאומרת כמו שטענת, יצחק, יש דעה כזו, אבל רב הוא סובר שאי אפשר לעשות את זה. מה קורה בסחירות? בסחירות אני סוחר רכב, אני סוחר בהמה, ואתה מקבל את הבהמה חזרה. אלא מה? אני משלם על השימוש בבהמה עד זמן מסוים, ואז הבהמה צריכה לחזור אליך. אז אם אני לוקח את הנבלה וקונה בהמה אחרת, אז אני מחזיר לך איזשהו קרן שממנו אתה יכול להרוויח. אם אני לוקח את הנבלה, מוכר אותה, משתמש בסחירות, אז המזכיר לא מקבל שום דבר חזרה. המזכיר לא נתן לו את הבהמה שלו על דעת שבסוף הוא לא יקבל שום דבר חזרה. הוא קיבל תשלומים על הזמן שאתה משתמש בבהמה, אבל הוא גם נתן את זה על דעת שהוא יקבל חזרה בהמה. אז אם הבהמה מתה, תן לו את הנבלה, תמכור את הנבלה, תן לו את הכסף, תמכור את הנבלה, אם הכסף תקנה בהמה אחרת, אין בעיה, יש לך מה להחזיר לו. אבל אם אתה תמכור את הנבלה, ובכסף הזה תזכור בהמה אחרת לנסוע עד צפת, בסוף אין לך מה להחזיר לו. הוא יקבל דמי סחירות במלואם. אז רב סובר, דאמר רב, לא מחלינן קרנה. אנחנו צריכים לדאוג לכך שהקרן לא יחלה. תמיד הקרן צריך להישאר, ואנחנו נראה את המקור לשיטה הזו עוד רגע. דיתמר, מה המקור לשיטה הזו של רב, שתמיד צריך להיות קרן שאתה מחזיר למזכיר? הסוחר את החמור ומתה לו בחצי הדרך. אמר רב, אם יש בדמיה ליקח, אם בכסף שאתה יכול למכור את הנבלה אתה יכול לקנות חמור אחר, ייקח. אבל אם בכסף של הנבלה אתה רק יכול לזכור בהמה אחרת, אל יזכור. זו שיטת רב, אתה לא מחלה את הקרן. אז תחזיר לו את הכסף, תחזיר לו את הנבלה, אבל אל תגמור את הקרן. ושמואל אמר, אף לזכור, יזכור. הלכה כמו מי בממונות? כמו שמואל. אוקיי. הלכה כרב בישראל, הלכה כשמואל בממונות. אומרת הגמרא, במאי כמפלגה, מה מקור המחלוקת בברייתא, מה מקור המחלוקת בממרה הזו, שרב אומר, אל תזכור, ושמואל אומר, אתה אפילו יכול לזכור בדמים של הנבלה. אומרת הגמרא, המחלוקת היא בדיוק הנקודה הזו, רב סבר לא מחלינן קרנה, ושמואל סבר מחלינן קרנה. רב אומר, אתה אחראי להחזיר למזכיר משהו שהוא יכול להרוויח ממנו, ושמואל אומר, לא, הוא שיבד לך את זה, הוא שיבד לך עד שאתה מגיע לשם, גם אם בסוף תצטרך לחלות את הקרן. עד פה אנחנו יחד? בוא נעשה סיכום. רב אמר לנו, מי ששכר בהמה מתה בחצי הדרך, אז הוא משלם חצי הדרך למזכיר, ורב אמר, אז הסוגיה התחילה עם רב, הוא לקח בהמה לדרך עד צפת, מתה בחצי הדרך, הוא משלם חצי דרך. אמרנו, על מה מדובר? מדובר על מציאות שהוא במקום איפה שהיא מתה הוא לא יכול למצוא בזול. בכל זאת המזכיר טוען, הרי להגיע עד פה היה עולה לך כסף, תשלם לי חצי מחיר. והוא יצטרך לזכור בהמה אחרת לעלות עד שם. שאלנו למה הוא לא קונה בהמה אחרת בדמי הנבלה, אמרנו אין בהמה לקנות בדמי הנבלה, אתה לא יכול למצוא בהמה במחיר הזה. שאלנו האם מדובר שהוא שכר חמור בכלליות, אני שוכר כדי להגיע עד צפת, או שהוא שכר חמור זו, ענינו שהוא שכר חמור זו, החמור זו משובדת לו בגלל זה, אילו היה לו אפשרות לקנות חמור אחרת, הוא היה מוכר את הנבלה וקונה חמור אחרת, אבל מדובר שהוא לא יכול. עד פה אנחנו יחד. מהי שיטת רב שאנחנו עכשיו נתמקד בה? הנקודה היא שלא מחלינן קרנה. שבמציאות שהבהמה מתה ואני יכול למכור את הנבלה ולזכור בהמה אחרת לעלות עד צפת, אני לא אחלה את הקרן. כן? ברור? היו לנו כמה נקודות פה, אבל זו הנקודה שנתמקד בה עכשיו. עכשיו, אנחנו ראינו לפני 12 דף, ראינו שיש משכנתא דסורא. בסורא, כשבן אדם היה לוקח הלוואה, היית נותן לו משכון, המשכון היה קרקע, או המשכון היה, אתה לא היית פרס, או שהמשכון היה איזה פרי שנותן פירות או שדה, ואז אנחנו היינו מסכימים על מחיר זול, שהבן אדם כל שנה, בוא נאמר, השדה הזו באופן טבעי, השדה נותן את פירות בשווי של 1,000 שקל, אני אומר לו, אתה מסתכן, אתה לא יודע אם היא תיתן 1,000 שקל או לא, אנחנו נוריד 800 שקל מהחוב שלי כל שנה. אז הגמרא אמרה, זה לא ריבית, כי הוא כן מסתכן, הוא לא יודע כמה השדה תיתן. אז מאחר והוא קונה את זה מראש, זה מותר. זה משכנתא דסורא. בסורא ככה היו נוהגים. אתה לוקח הלוואה, אתה נותן לבן אדם קרקע, אתה נותן לו את הפירות במחיר מוזל, אבל אתם קובעים את המחיר מראש כל שנה, אתה מקבל, אתה מוריד לי מהחוב, בוא נאמר 800 שקל, למרות שההשערה היא שהפירות יהיו שווים 1,000 שקל.
זה לא, אני חיית בניקוי.
כן, זה נחיה איתה, כן, זה היה הסוגיה שם, כן. אומרת הגמרא, אז הגמרא תתמקד במציאות שבן אדם לקח הלוואה, נתן משכנתא דסורא, הוא נתן לו עץ, ועכשיו העץ הזה מת. מה עושים עכשיו? מי טבעי. אז הגמרא מקשה, הברייתא אומרת ככה. יבש האילן או נקצץ. אם יש לנו מציאות שהאילן שהוא היה אמור לגבות ממנו את החוב יבש או נקצץ, שניהם אסורים בו, המלווה והלווה שניהם לא יכולים לבוא לחתוך את העץ וליהנות מהעצים שלו. הם אומרים, טוב, הוא התייבש, נשתמש בו, נמכור את העצים, נרוויח קצת כסף ממנו. שניהם לא יכולים לעשות את זה. למה? כי כל אחד יש לאחר תביעה. המלווה, אז הוא אומר, תשמע, אני צריך ליהנות מהעץ הזה, תן לי לקחת את העצים, אל תיקח אתה את העצים. הלווה אומר, אני אמור לקבל את העץ חזרה, אני אמור לקבל את הקרן חזרה, אל תיקח לי את העץ. כל אחד יש לו תביעה על העץ הזה, אז ממילא שניהם אסורים, שניהם לא יכולים לכרות את העץ. המלווה אומר, אני אמור לקבל משהו מהעץ הזה,
זה הקרן שלי שממנה אני אמור להחזיר לך, אז נמצא שאתה מפסיד אותי. נגיד יש ערך,
הלווה לא יכול לשרוף את זה, כי זה המשכון של המלווה עכשיו. זה עכשיו ממושכן אצל המלווה. המלווה לא יכול לשרוף את זה, כי הוא אמור להחזיר אצל הלווה. אז הברייתא אומרת, שניהם לא יכולים, שניהם אסורים בו. כיצד יעשה, אומרת הברייתא, כיצד יעשה, ילקח בו קרקע, אנחנו מוכרים את השווי של העץ, ואז עם הכסף הזה קונים קרקע, והוא אוכל פירות, ואז המלווה ממשיך את המשכנתא דסורא עם הפירות של השדה החדש שנקנה בדמי העץ. שואלת הגמרא, והאחה כיוון דחימתי יובל כהדרערה. מה אתה מועיל שאתה קונה קרקע? אתה רוצה לתת ללווה חזרה את הקרן? אתה רוצה לדאוג שלא יהיה חליה קרנה? הרי הקרן פה לא תעמוד, הרי ביובל האדמה תחזור למערה, היא תחזור לאדון הראשון, וככה ליקרנה. אז יוצא, נוצא מצב שהמלווה כן גומר את הקרן. הוא לא מסיר לו.
גם במשכון הוא יגיע יובל מתי שהוא לא? שיובל זה לא תופס לנו משכון.
אז אנחנו נאמר שמדובר במציאות שהוא אף פעם לא מכר את השדה, זה השדה שלו. של הלווה. ללווה היה השדה ששייך את המשפחה שלו, והוא נתן את זה כמשכנתא דסורא למלווה. הוא לקח הלוואה, של 100,000 שקל, נתן למלווה משכנתא דסורא השדה הזו.
למי שייך את ה... כשהשדה מושכן, למי הוא שייך?
הוא שייך ללווה, אבל זה ברשות המלווה. זה עדיין שייך לו, המשכון שייך ללווה. אלא מה, שבמציאות הזו, למלווה יש זכויות בה. אז אומרת הגמרא, הכה במאי עסקינן, דזמנה לשיטין שניין. מדובר פה במציאות שהם יקנו את האדמה הזו ל-60 שנה. אחרי 50 שנה ביובל, האדמה אמורה לחזור, אבל מתי היא אמורה לחזור? כשהיא נמכרת בלי הגבלה, אז אני אומר, היא חוזרת ביובל. אבל אם היא נמכרת עם הגבלה, אז היא לא חוזרת ביובל, והגמרא תוכיח את זה. דאמר רב חיסדא, אמר רב קטינה, מניין למוכר שדהו ל-60 שנה שאינה חוזרת ביובל, שנאמר, והארץ לא תימכר לצמיתות, מי שאין שם יובל נצמתת, יש שם יובל אינה נצמתת. כשיש לי מחר שלולי היובל, זה היה עובר לנצח לבעלים החדשים, אז בא היובל ועוקר את המחר. אבל אם יש לי מחר ש... בין כה וכה זה יחזור לבעלים הראשונים, אז במקרה כזה אני אומר שגם היובל לא מתערב. יצתה זו, אני דורש מהפסוק הזה, יצתה זו שאף על פי שאין שם יובל אינה נצמתת.
איך דורשים את זה? מה זה היצתה זו?
הפסוק אומר, והארץ לא תימכר לצמיתות, ביובל יחזרו הקרקעות, והארץ לא תימכר במחר שהוא לנצח.
זה דבר שהוא
שלולי היובל זה היה נצחי, נכון.
על כל זמן שמרד בזמן קצור, אז יצתה זו, כלומר,
כן.
יצתה הדבר הקצור.
נכון, אז הדבר, את הדבר הקצור, היובל לא עוקר, את המחר הקצור. אומרת הגמרא, סוף סוף, לחימת ושיטין שנין, כהדרה, למה, מה רווחת? הרווחת שזה לא היובל שמחזיר את הקרקע, זה ה-60 שנה. אבל בשורה התחתונה, חל יקרנה, חדר קוש ילדותה, השאלה חוזרת. הרי, מה הייתה הקושייה? אנחנו אמרנו שכשהעץ יבש, תקנה קרקע. שאלנו, הרי קרקע זה גם כן דבר שחל יקרנה? כי הרי הקרקע הזו ביובל תחזור לבעלים הראשונים. ענינו, לא, היא רק תחזור ב-60 שנה. נו, אז מה?
למה זה מחלה את הקרן?
כי מה הקרן? הקרן הוא הקרקע. הקרקע הזו ביובל חוזרת לבעלים הראשונים. אז הלווה לא מקבל חזרה קרן. היה לו עץ, אתה מכרת את העץ, אתה צריך להחזיר לו קרן. אתה מחזיר לו קרן שלא נשארת. הקרן הזו תחזור לבעלים הראשונים ביובל. ענינו לא, מדובר שהמחר היה ל-60 שנה.
קרקע שם... כן, הבנתי. אוקיי, אז 60 שנה
ויהיה? אז השאלה היא, 60 שנה, יופי. אבל אז בסוף ה-60 שנה זה חוזר לבעלים ראשונים, אז אני חוזר לקושיים.
טוב, זאת כמו הסחירות, שזה...
בסדר, אז...
נשאר לו כלום, כאילו.
נכון, אז זו הטענה, אז אתה לא משאיר אותו עם כלום, זה כמו חל יקרנה.
למה לא כלום?
כי מה יקרה אחרי 60 שנה? זה חוזר לבעלים הראשונים.
כן.
אז על מה אנחנו מדברים?
בלי...
יובל לא יחזיר את זה. אז זה לא יובל, אז מה? אבל סוף סוף לא נתת לו קרן. נתת לו משהו שיעבור מהעולם. אז זה חל יקרנה. אז הגמרא לא מקבלת. אז הגמרא אומרת, אתה צודק. אני חוזרת מכל התירוצים שאמרתי עד פה. אלא זה הכירה של כל התירוצים עד פה. הכה במאי עסקינן, בזמן שאין היובל נוהג. יובל זה דווקא כשה-12 שבטים נמצאים בארץ ישראל, וכל אחד יודע את המקום שלו בארץ ישראל, כל שבט. אז פה מדובר, בזמן הזה יובל לא נוהג, ממילא כשהעץ הזה יבש והברייתא אומרת תמכור את העץ, תקנה קרקע במקום ועל הקרקע הזה תעשה משכנתא דסורא, זה אתה בכל זאת מחזיר ללווה דבר שלא חל יקרנה, כי מדובר כשהיובל לא נוהג. עכשיו, יש לי שאלה, הגמרא פה נתנה דוגמה של 60 שנה. מה יהיה אם אני קונה קרקע ל-1,000 שנה? אז זה לא לצמיתות, כי הרי התורה אומרת, והארץ לא תימכר לצמיתות, אז היובל רק מפקיע לנצח. אם אתה מוכר את הקרקע לנצח, אז היובל מפקיע. אז מה אם אדם רוצה לעשות טריק? הוא אומר, עוד 1,000 שנה, מי יודע מה יהיה, אבל זה לא לצמיתות, זה לא לנצח, ל-1,000 שנה. 500 שנה. אני לא יודע, אני אומר, הדין הזה צריך הגדרה. והשאלה היא גם כן מה זה חליה קאונה, אם עד מותו יהיה לו... יפה. טוב, אז אני רק אומר שיש לנו פה דברים בסוגיה שלא ירדנו עד סוף העומקן. הלאה. אומרת הגמרא, החינמי מסתברא. אז שימו לב מה עשינו פה, העמדנו את הברייתא כמו רב. הרי היה לנו מחלוקת רב ושמואל, האם אני אחראי לדאוג לכך שלא מחל יקרנה? רב אמר שאתה אסור לך להיות מחל יקרנה, אתה לא יכול לגמור את הקרן, אתה תמיד צריך להחזיר ללווה את הקרן או למזכיר במקרה של המשנה שלנו. אז העמדנו את הברייתא כמו רב. הגמרא עכשיו עושה החינמי מסתברא, שזה אפילו מסתבר ההוקים תעזור בברייתא שלא מחל יקרנה, ואז יצא שהברייתא הזו היא בשיטת רב. אז הגמרא תדחה את החינמי מסתברא הזה. אבל בוא נראה. החינמי מסתברא דאי סקא דאיתא בזמן שהיובל נוהג ומחלינן קרנה. אם מדובר על מציאות שאיך שאנחנו הבנו מלכתחילה, יש יובל, אז ממילא אתה לא מחזיר למלווה שום דבר בעצם, אתה מחזיר לו את הערך של אתה מחזיר ללווה אדמה לחמש שנים, עשר שנים, אבל אתה לא מחזיר לו משהו נצחי, אתה כן מחל יקרנה. אם זה הפשט בברייתא, אז ניצל חילי ציווה ונשקלי. אז מה הבעיה? תחתוך את העץ כבר ותשתמש עם העץ. ציווה זה עץ. אז אם הפשט בברייתא הוא שאני לא דואג למחל יקרנה, אז למה אתה מסתבך עם קניית עוד קרקע? תיקח את העצים, העץ הזה יתייבש, אז תחתוך את העץ, ועם העץ עצמו תעשה את העסקה. מה אני צריך עכשיו לומר? אני אקנה עוד קרקע, והוא ימשיך ליהנות מהקרקע הזו. מה העניין? אומרת הגמרא, אם משום מה לא קשה, זה לא הוכחה שהברייתא צריכה לסבור כמו רב שלא מחל יקרנה. זימנין דשאל מושאל למשכנתא, מקם יובל? יכול להיות, הברייתא בעצם נותנת לי עצה נכונה. אתה לקחת משכון, לקחת את העץ. העץ הזה התייבש. אל תיקח את העץ הזה ותמכור את העצים. אל תחתוך אותו ותמכור את העצים ותאמר, טוב, זה מה שניקיתי מהחוב. כי יכול להיות שאתה עוד יכול להחזיר ללווה קרקע. יש עוד חמש שנים עד היובל, יש עוד עשר שנים עד היובל. אז האחריות שלך, מאחר ואתה לקחת משכון, לנסות לפחות לוודות שאתה מחזיר משהו ללווה. אתה לקחת מהלווה את העץ הזה, אתה לקחת את האדמה עם עצים, אז לפחות תנסה להחזיר לו משהו. אז כשהברייתא מכריחה אותי לקנות קרקע, זה לא בהכרח שהברייתא סוברת כמו רב, שאני צריך...
מה המלווה צריך לחזור ללווה?
המלווה לקח משכון. מהמשכון הזה הוא גובה את ההלוואה, נכון? זה משכנתא דסורא.
הלווה
לקח. לקח את המשכון של הלווה, הוא לקח את העץ הזה. מהעץ הזה הוא מנקה את ההלוואה. נכון? העץ הזה התייבש. אנחנו הסברנו בברייתא שהברייתא אומרת לך תקנה קרקע. למה? כדי שלא יהיה מחל יקרנה. הברייתא מדברת לפי רב שאני צריך לדאוג שלא יהיה מחל יקרנה. איך קרקע זה לא מחל יקרנה? מדובר שאין יובל, זה בזמן הזה, אין שתי השבטים. אז הגמרא אומרת זה לא הוכחה, לא צריך ללמוד כמו רב בברייתא. יכול להיות שבאמת מדובר בזמן היובל, המשנה הזו היא בבית ראשון, יש לי יובל. אז מה? אז למה, מה העניין, מה האינטרס לקנות קרקע, תקנה כל דבר? אם לא אכפת לך על מחל יקרנה, מה העניין? אז הגמרא אומרת, לא, כי אתה, יש לך בכל זאת אחריות ללווה שתחזיר לו איזשהו קרקע. הוא נתן לך קרקע, תחזיר לו. הקרקע הזו עוד חמש שנים תחזור לקונה הראשון. כשיבוא היובל, זה יצא מרשות הלווה, אז מה? אבל מה שאתה יכול, תחזיר לו.
הניקוד שלך יהיה מהפירות, ואחרי זה תחזיר לו.
נכון. תחזיר לו את הקרקע, לכמה זמן, עד שיבוא היובל. זה לא הוכחה שהברייתא סוברת כמו רב, שאתה צריך לדאוג שלא מחל יקרנה. אומרת הגמרא, אם משומה לא קשה, אם זה כל ההוכחה מכוח זה שהברייתא מצריכה לקנות קרקע, אז זה לא קושיה על שמואל. זימנין דשלמו שני משכנתא מקמי יובל. יכול להיות שאתה תקבל את התשלום של המשכנתא דסורא לפני היובל. אינמי דמטו ליסוזי ופרית נערבב חמש שנים מקמי יובל, או של הלובל. לפעמים יסתיימו השנים של המשכנתא לפני היובל ויהיה לך משהו להחזיר ללווה, לפחות תוכל להחזיר לו את הקרקע לכמה שנים עד היובל. אז בגלל זה הברייתא אומרת האחריות שלך היא לנסות לקבל משהו שתוכל להחזיר ללווה, גם אם זה כמה שנים. או יכול להיות שהלווה יהיה לו ירושה, פתאום יבוא לו כסף, אז הוא יחזיר לך את הכסף, יהיה לך משהו להחזיר לו. אם אתה לוקח את העצים באשר הם שם, קורט את כל העצים, מוכר אותם, אז אין לך מה להחזיר ללווה. אם אתה קונה עם הכסף הזה קרקע אחר, אז לפחות אם הלווה פתאום יהיה לו כסף, הוא יוכל לקבל משהו חזרה ממך, לפחות עד היובל. אז זה למה שהברית אומרת, האחריות היא על המלווה כן לקנות קרקע. תמכור את העצים ותקנה קרקע. אל תיקח את העצים ותאמר, טוב, הערך הזה זה כל מה שאני אקבל. תנו רבנן, יש פה דבר שצריך לברר, כי בהתחלת הברייתא אנחנו אמרנו שזה כאילו הם שניים עומדים בשטח יחד, כל אחד לא יכול לקחת את העצים היבשים, ופה משמע שהאחריות היא על המלווה. הרי המשכון עומד אצל המלווה, העצים היבשים האלה הם ברשות המלווה, הוא לקח את המשכון. משמע כל הסוגיה של המלווה יש אוטונומיה, הוא יכול לקחת את העצים, למכור אותם ולקנות איזה קרקע שנראה לו, שזה דבר קצת תמוע.
למלווה,
כן.
לקנות קרקע למלווה?
הוא לוקח את הקרקע הזו ומזה הוא יקבל כסף להוריד את סכום ההלוואה. זה משכנתא דסורא, הוא כל הזמן לוקח כסף מזה כדי להוריד את ההלוואה. אז אמרנו, כשהעץ יתייבש ואתה כבר לא יכול לקחת את זה, לפחות תמכור את העץ ותקנה קרקע אחרת. אבל למי אתה קונה את הקרקע הזו? אתה קונה, אתה לוקח את העצים שלו, שהם משכון אצלך, מוכר אותם, ואתה קונה את הקרקע. ככה משמע מהסוגיה. תנו רבנן. עכשיו אנחנו בעצם, איך הדיון התחיל? הדיון התחיל עם הדין של רב. רב אמר לנו שאם אתה שוחר חמור, והחמור מת באמצע הדרך, אתה צריך לשלם על חצי דרך, למרות שעכשיו יהיה לך בעיה למצוא חמור חילופי. עכשיו יש לנו ברייתא. הברייתא הזו היא קצת קשה להבנה מבחינה הגיונית, נסביר אותה, אבל שתדעו שיש בה כל האחרונים הנושא כלים לשולחן ערוך, כולם מתרחבים על הברייתא הזו. זו ברייתא מאוד קשה ויש לה הרבה השלכות הלכתיות, ננסה קצת להרחיב. הסוחר את הספינה וטבע לה בחצי הדרך, הוא שכר ספינה, הוא רוצה להביא יין מקיסריה לירושלים, בסדר, קיסריה ליפו. עכשיו, הוא באמצע הדרך, הספינה טובעת, הוא שוחה חזרה לקיסריה, ועכשיו רבי נתן אומר, אם נתן לא ייטול, ואם לא נתן לא ייתן. אם הוא כבר שילם על הספינה, הוא כבר שילם, אז לא ייטול. מי שטובע פה הוא במצב היותר גרוע, כבר שילמת, נו, מה לעשות, הספינה טבע.
לא ייטול מה?
שהוא לא יכול לקחת חזרה כסף. כן, אם הוא כבר נתן את הכסף לספינה, אפילו שילם על כל הדרך, הוא לא יכול לקחת כסף חזרה. אבל אם הוא לא נתן, אם הוא עוד לא שילם, אז הוא גם כן לא ייתן.
לא ייתן כלום.
כן, אל תשלם, לא קיבלת ספינה לדרך הזו. בסדר? אז זה מצב שכל מי שיש לו את הכסף הוא במצב הטוב, והשני לא יכול לשנות את זה. הדברים נשארים סטטוס קוו, אתה לא יכול לשנות את זה. שילמת, אתה לא יכול לתבוע חזרה, אבל אם לא שילמת הוא לא יכול לתבוע ממך. אז הגמרא עכשיו אומרת, רגע, איך ידעמי? אנחנו דיברנו, אתם זוכרים, בראש עמוד בדין של רב, אז דיברנו שיש חילוק האם אני מגדיר חמור זה או חמור סתם. האם אני אומר אתה מטפל ביד שם, או אני אומר, אני סוחר את החמור הזה. אם אני סוחר את החמור הזה, אז החמור הזה משובד לי ולא שום דבר אחר. אז הגמרא אומרת, היחידמי, על איזה אופן מדובר בברייתא הזו? אילמה בספינה זו ויין סתם. אם מדובר על מציאות שאני סחרתי את הספינה הזו להגיע מקיסריה לירושלים, ואני אמרתי, אני לוקח יין לירושלים. אז לא דייקנו איזה יין, אבל כן דייקנו איזה ספינה. אז שואת הגמרא, אם נתן, המי לא ייטול? נימלי, הב לי ספינתה, דיינה, מייטינה חמרה. אם כשהוא שכר את הספינה, אז הוא אמר ספינה מסוימת, אבל ההסכם היה שאתה דואג לי שהיין שלי מגיע מקיסריה לירושלים, אז למה אני אומר שהוא לא יכול לתבוע את הכסף שלו חזרה?
רגע, מה היין נכנס פה?
אז פה אנחנו רואים עוד נקודה. רב אמר לנו את הדגש של חמור זה או חמור סתם. בגמרא פה אנחנו רואים שיש גם עניין של הסחורה. אני יכול לומר לו, הסחורה שלי צריכה להגיע מקיסריה לירושלים. מה קורה כשאני מוסר משהו לדואר היום? ההסכם הוא, אתם מביאים את זה לשם. אותי מעניין אם זה במטוס, אם זה בסוס, אם זה ברכב. לא מעניין אותי. אתם תוך זמן מה שאנחנו נוקבים, אתם מביאים את זה לשם. זה לא בעיה שלי אם המטוס מתקלקל. נכון? זה בעצם, זה הסכם שלי עם הדואר. כן? אוקיי. אז הגמרא פה אומרת, יש שתי נקודות בזמן של הסחירות. יש את הסחורה ויש את הכלי שאני לוקח להוביל את הסחורה. אז אם הוא אמר, הספינה הזו אני רוצה לזכור ממך, אבל זה כדי להביא יין לירושלים, אז למה הוא לא יכול לתבוע מהמזכיר לתת לו ספינה אחרת, נמלא שהסוחר יתבע אותו ויאמר, הב לי ספינתא דענא מאי תינא חמרא, תן לי את הספינה, אני רוצה להביא את היין, יש לי עוד יין להביא, תביא לי את הספינה. הוא אומר לו, הספינה בתחתית הים, בעיה שלך.
רגע, מה עם היין?
היין הלך לו, אבל הוא לא אמר איזה יין. אז הוא אומר לו, תשמע, לי יש עוד יין, אני סיכמתי איתך שאני מביא יין מקיסריה לירושלים בספינה הזו, תרבי לי את הספינה הזו, אני רוצה להביא את היין לירושלים. אז המזכיר אומר, מה זאת אומרת, הספינה הזו בתחתית הים, מה אתה רוצה ממני?
זה יין, כן?
הוא לא אמר יין זה, נכון? זה השלב הבא בגמרא.
רגע, אבל למה ליין זה לא משלם לו?
זה אונס, הוא לא אחרי, הוא נתן לו ספינה טובה, היה אונס, טבע בים. עכשיו הוא חוזר לקיסריה, אומר, תשמע, סיכמנו שאתה מביא לי 8 טון יין לירושלים. אני מביא עוד 8 טון. את ה8 טון הראשונים היה אונס, אתה לא אחראי. אבל תביא לי את היין האחר לירושלים. הוא אומר לו, רגע, אנחנו סיכמנו על הספינה ההיא. הספינה ההיא בתחתית הים. אז הוא אומר, תביא לי אותה. מה, זה בעיה שלך, לא בעיה שלי. אתה לא יכול להביא לי אותה, תחזיר לי את הכסף. אז פה, זה מה שהמפרשים על השולחן ערוך מסבירים. ההיגיון פה, כל אחד מנסה למצוא פתח בהסכם המקורי כדי לתבוע את הכסף. אז הגמרא אומרת, אם הסגנון של ההסכם המקורי היה, אני לוקח את הספינה הזו להביא 8 טון לירושלים, אז אתה אחי להמציא לי את הספינה הזו להביא את 8 טון יין לירושלים. הספינה טבעה בים, אני יכול לחזור עם טענה ולומר, תשמע, ההסכם היה עד ירושלים. תביא לי את הספינה, אני רוצה לנסוע עד ירושלים. הבן אדם אומר, אני לא יכול להביא לך את הספינה, אז הוא אומר, נכון, אתה לא יכול, אז אתה זה שמפר את ההסכם שלנו, נכון, אני אמרתי ספינה זו, אני עדיין מוכן לנסוע בספינה הזו, תביא לי אותה, אני נוסע. אלא מה, אתה לא יכול, אז לא אני הפרתי את זה, האונס הוא על חשבונך, אתה צריך להחזיר לי את הכסף של הסחירות. פה אנחנו פשוט מדייקים מה היה ההסכם. אז בברייתא כתוב, רבי נתן אמר, אם לא שילמת אל תשלם, אם שילמת אתה לא יכול לקחת את זה חזרה. אז הגמרא אומרת, למה אתה לא יכול לקחת את זה חזרה? אם ההסכם היה בספינה זו, אני מביא יין סתם, הסכמנו כמה יין אני מביא לירושלים, אז אני בא חזרה בטענה, תן לי את הספינה. אתה לא יכול, אז אתה הפרת את ההסכם, לא אני, תחזיר לי את הכסף. אז ממילא הגמרא אומרת, אז הסוחר כן יכול לתבוע את זה חזרה. המי לא ייטול, למה הוא לא יכול לקחת את זה חזרה? נעים עלי אב לספינתא, דענא מאי תינא חמרא. שהסוחר ייטול למזכיר, אתה תמציא לי את הספינה, אני מוכן להביא יין. אתה לא יכול, אשמתך, תן לי את הכסף. אלא, אז על איזה מציאות הברייתא מדברת, כשהברייתא אומרת, כשרבי נתן לימד אותנו ששניהם לא יכולים לזוז, צריך לומר, מדובר בספינה סתם, ביין זה. הוא שכר את הספינה, הוא לא אמר לו איזה. הוא אמר לו, אתה תן לי ספינו, אני צריך להגיע לירושלים עם היין. ואיזה יין? הוא אמר לו, היין הזה. אז רגע, אז אם לא נתן, מה לא ייתן? שהמזכיר יאמר לו, שמע, היין שלך, קח אותו לירושלים, מה הבעיה? אני אביא לך עוד ספינה. לך יש בעיה, יין בתחתית הים, זה בעיה שלך, זה לא אשמתי. אתה רצית ממני להביא את היין ההוא לירושלים. אני הבאתי חצי דרך, אני מוכן להמשיך. תביא לי אותו, אני אמשיך. אתה לא יכול להביא, זה בעיה שלך. אלא בספינה סתם ליין זה, אז למה רבי נתן אמר, אם לא נתן, מה לא ייתן? נעים עלי שהמזכיר ייתון לסוחר, הב לי ההוא חמרה, אין בעיה, תביא לי את אותו יין, ואני מייתין הספינה, אני אביא לך ספינה אחרת, אין בעיה. אז מה צריך? צריך למצוא מקרה ביניים שכל אחד לא יכול ייתון. איך זה קשור לסוגיה הקודמת? כי מה ראינו בסוגיה הקודמת? כשהתייבש העץ, כל אחד לא יכול לקחת מהשני. נכון? אז אמר רב פאפה, אמרנו, כשייבש העץ, אז כל אחד יש לו זכות בעץ הזה. הוא אומר, העץ הזה אמור לחזור עליי בסוף, הוא אומר, העץ הזה אמור לשמש אותי עכשיו לתת לי כסף. אמר רב פאפה, לא משכחת לה, אלא בספינה זו ויין זה. רב פאפה אומר, צריך לומר, סיכמנו. בספינה הזו אני אביא את היין הזה לירושלים. עכשיו, אם הוא כבר שילם, אז כשהוא בא למזכיר, הוא אומר לו, תחזיר לי את הכסף. הוא אומר לו, תביא לי את היין. אם הוא עוד לא שילם, אז המזכיר תובע אותו על הכסף, אז הוא אומר, תביא לי את הכסף. הוא אומר, מה הבעיה? אני אביא לך את הספינה. אני לא צריך להביא לך את הספינה, תביא לי את היין. כל אחד הוא ידו על התחתונה. מישהו התובע הוא ידו על התחתונה, כי סיכמנו גם יין זה, גם ספינה זו. אז כל אחד תקוע. אז השאלה היא איפה הכסף נמצא. אבל בספינה סתם ויין סתם, מה יהיה במציאות ששכרנו סתם ספינה, אני אחרי להביא את זה. ואתה אמרת סתם יין. אז לכל אחד ידו על העליונה, כי כל אחד יכול לטעון, תשמע, אני אביא לך יין, אני אביא לך ספינה. אז במקרה כזה, חולקין. גם אם הוא שילם את הכל מראש, אנחנו מכריחים אותו להחזיר חצי. גם אם הוא לא שילם כלל, אנחנו אומרים לו, תשלם חצי. ברור? בסדר, הנקודה ש...
לא ראינו אבל את המחלוקת.
לא הבנתי.
טוב, כן.
מתי רב נתן אמר שאף אחד לא יכול לקחת מאחר, כשאמרנו ספינה זו ויין זה? אז אנחנו רואים, לכל אחד יש בעיה, אף אחד לא יכול לתבוע מהשני. איפה שהכסף נמצא הוא נשאר. אם הוא שילם הוא לא יכול לקחת חזרה, אם הוא עוד לא שילם הוא לא יכול לתבוע. אין לנו תנקמה, אתה צודק. אין לנו פה בברייתא מי שחולק, אבל אתה צודק שיש לנו הנחה בש"ס, שאם ישנו ברייתא או משנה שאומר דעה בשם תנא אחד, אז זה יחידה. הנקודת הנחה כללית זה רק הוא אומר. מה אחרים אומרים? אנחנו לא יודעים בשלב הזה. טוב.